חשוב שכל ילד יתפתח בקצב האישי והטבעי שלו, ובהתאם ליכולותיו, כדי שיגיע לכל שלב בזמן המתאים לו. התפקיד שלנו הוא להעניק לו את התנאים הטובים ביותר כדי שזה יקרה. חשוב לאפשר לילד לגלות את היכולות שלו בעצמו, כדי שישאר נאמן לעצמו ולא ישווה את עצמו לילדים אחרים או למבוגרים. כאשר אנו משדרים לילדים שעליהם להתקדם בקצב מהיר יותר, הם מאבדים את הקצב הטבעי והנכון להם, ומנסים לרצות את ההורה, לעתים גם בלי להיות מודעים לכך. במקרה כזה, הילד עלול לדלג על שלבים בהתפתחות הטבעית שלו. ביחד נשקיע לטווח ארוך בדור העתיד. Together we are investing in life. שלום לכולם, שלום לכל המאזינים והמאזינות של הפודקאסט מאחורי הכריכה, הפודקאסט של הוצאת ספרי ניב. אני ענת כהן, ובכל תוכנית אני מראיינת סופר או סופרת שהוציאו ספר בתקופה האחרונה. הציטוט שהקראתי לקוח מתוך הספר הורות במודעות, מדריך להורים מתחילים, של הסופרת דבי סוויסה. היי דבי.
היי.
מה שלומך?
בסדר.
הכל בסדר?
כן, הכל בסדר גמור.
נגיד למאזינים שאת כבר היית אמורה להיות כאן למשהו כמו שבועיים.
נכון.
והיו בעיות עם האוטו, נכון.
נכון.
באחד השבועות החמים בשנה, היא יצאה קצת באחר.
הכי חם נראה לי.
כן. זה לא היה יום אחד של שרב, זה היה איזה שבוע, זה היה משוגע. אבל הנה, עשינו זאת. אחרי הקורונה ואחרי החמסין, את פה. אז לפני שנדבר על הספר, אני קצת אספר עלייך שהמאזינים יכירו אותך. אז דבי, את גננת ומומחית לגיל הרך מזה 40 שנה.
נכון.
את מנחת קבוצות הורים, מאמנת גננות ומלווה נשים לאחר לידה. בוגרת המכללה הבריטית לחינוך קולג' דנדי תומאס. את אם לארבעה ילדים וסבתא פעילה.
נכון.
כשהקטן הוא בן?
7 חודשים.
7 חודשים. אמרנו שהוא נולד כמעט עם הספר, נכון?
נכון, נכון, נכון מאוד.
אז בואי נדבר על הספר, הורות במודעות. אז קודם כל, במה הוא עוסק?
הוא העיקר בשביל ההורים שמתחילים, כדי שיהיה להם עם משהו להתחיל. זה מאוד מבלבל לפעמים, שיש כל כך הרבה אינפורמציה ביקום,
כן.
במערכת, בכל הרשת, ומהניסיון שלי, ההורים רוצים משהו ממוקד, ובעצם בגלל זה, התמקדתי כל פרק שיהיה קטן, קצר ולעניין, ואני מקווה שזה יעזור להורים להתמקד ולדעת מה הם רוצים.
ובעצם הספר מלווה את ההורים עוד מלפני הלידה, נכון?
נכון.
ועד גיל פחות או יותר שנתיים?
שנתיים וחצי אפילו, כן.
אוקיי, זה די רחב, נכון? זאת אומרת, כיסית פה יחסית הרבה נושאים.
כי זה תקופה גם שהילד גודל עובר איזשהו תהליך, מלהיות תלותי בהורים, עד שהוא בעצם איש קטן.
כן, כן. נכון. וגם ההורים עוברים איזשהו תהליך עם הילד, נכון? כן, בגילאים
נכון,
האלה.
נכון, נכון. זה תהליך שמאוד חדש.
כן.
אז כל דבר הוא חדש. ואם יש מדריך... משהו, תמיד הרבה אנשים אומרים, וואו, למה התינוק לא מגיע עם מדריך? חוברת הדרכה.
כן.
אז זה אולי בתור חוברת הדרכה.
כן. את יודעת, באמת אומרים הרבה, ואני מסכימה עם זה, למרות שאני עוד לא אימא, שיש המון דגש על הלידה עצמה. יש הרבה קורסים של הכנה הלידה, והרבה דיבור על הלידה. אבל הלידה, עם כמה שהיא דבר גדול ואולי מפחיד, היא אירוע אחד פעמי. ואז מגיע ילד, ולפעמים כאילו קצת שוכחים מזה נראה לי.
נכון.
גם ההורים וגם מי שבכל סליחה שאני אקרא לזה ככה, התעשייה הזאת. יכולים קצת לשכוח שיש גם ילד שבא אחרי זה, והוא דורש יותר התעסקות כנראה, שוב, אני עוד לא שם, מהלידה עצמה, נכון?
כן, הרוב אם הלידה עוברת בלי חוויות יוצאת מן הכלל, אז הלידה נשכחת.
כן.
הם מגיעים הביתה, ברוך השם יש את החבילה, המתנה, ואין זמן לחשוב על הלידה.
כן.
כי יש כל כך הרבה דברים לחשוב על איך לגדל את הילד. והרבה פעמים גם לפני הלידה, הרבה יותר קל אם חושבים, עושים חושבים לפני, מה רוצים, איך לגדל את הילד, איזה חוויות היו לשני ההורים, כל אחד בא ממקום אחר. תחשבו, איזה חוויות אתם רוצים לשמור לעצמכם שחוויתם, ואיזה אתם רוצים לשים בצד ולעשות אחרת מההורים שלכם.
כן.
וזה בסדר. כל הורי עושה את המקסימום שהוא יכול. וזה העיקר שההורי יסמוך על עצמו, כדי שיהיה לו ביטחון.
אמרת פה משהו מעניין. אמרת בעצם שאת ממליצה להורים לחשוב לפני, לדמיין איך הם היו רוצים לגדל את הילדים.
נכון.
מה לקחת מאיך שגילו אותם, מה לא.
נכון.
את חושבת שזה משהו שרוב ההורים עושים, שהם בכלל חושבים עם עצמם או ביחד בזוג איזה מין הורים אנחנו רוצים להיות, שהם עושים את ההכנה הזאת?
אני חושבת שלא. עם כל הניסיון שלי עם ההורים, הם לא עושים. גם שזוג מתחיל לפגוש ולדבר על, נגיד, לעשות זוגיות וילד, הם לא חושבים על זה. זה משהו שזה רק ההתרגשות הזאת להביא ילד לעולם, ולא חושבים מה יהיה אחר כך, וגם לא יודעים.
עתת, זה מרגיש לי כל כך חשוב, ואני באמת חושבת שהרוב לא עושים את זה, כמו שאת אומרת, ומי שכן עושה את זה, זה זוגות שנגיד מראש יודעים שכנראה יהיו קשיים, למשל דתי וחילונית, או הפוך. זאת אומרת שהם מראש אומרים, אנחנו יודעים שיהיה קצת יותר מאתגר מבחינת החינוך, וזה גם יכול ליצור בינינו חיכוכים, אז בוא נחליט מראש איך היינו רוצים שהוא יתחנך, לאיזה גן אנחנו רוצים שהוא ילך.
זה נכון, אבל אם שמעתי את עצמך, אמרת איזה גן.
כן.
ואנחנו רק נולדנו. תינוק קטן, תינוק קטן, זה לאו דווקא עניין של דעת או עניין של חינוך. זה עניין של לתת לו לבכות קצת או לא לתת לו לבכות קצת. לתת לו תוספת, איך להלביש אותו אולי. יש אבות שאוהבים מאוד לקנות מתנות לילדים של התינוקות. אז הם מביאים מה שהם חושבים. ולפעמים האמא אומרת, וואה, זה לא מתאים. למה זה לא מתאים? אני לא יודעת, אבל כאילו, אולי זה לא הצבע, אולי זה לא מתאים בדיוק. ולפעמים אמאות, זה קצת קשה להגיד, אבל אמאות צריכות להשתחרר קצת, ולתת לאבא מקום. וזה הרבה פעמים קשה.
כתבת פרק על להוות בעצם, שמוקדש להוות.
נכון, נכון, כי הרבה פעמים אני מרגישה שכל התשומת לב על האימא בהתחלה. הרי היא צריכה לה, היא עברה את התהליך הזה של הלידה.
של ההיריון לפני.
בדיוק, ההורמונים מתחלפים.
הנקה.
בדיוק, ואבא קצת הולך לאיבוד. ויש אבות צעירים שהם לא יודעים מה לעשות. לא יודעים איך להרים את התינוק, אף אחד לא מדריך אותם, לא מרגישים ביטחון, הילד בוכה, יש לו גזים, והוא פשוט מאבד את הדרך שלו. ובגלל זה אני רשמתי פרק. בעצם דיברתי עם חברה, בזמן שבתוך התהליך, והיא אמרה לי סיפור על משהו שהיא עברה. ונתתי לה לקרוא, והיא נתנה גם לבעלה, ובעלה אמר, וואו, חסר אבל משהו, איפה אני? אני הרגשתי אבוד.
זאת אומרת, עוד לא סיימת לכתוב את הספר.
לא, 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 לא.
אבל
לא
היית תוך כדי.
בדיוק.
אוקיי.
וזה עשיתי, זה יצא לי המון פעמים, ללכת גם לאנשי מקצוע, וגם לחברות. ומזה למדתי שאני צריכה להוסיף עוד משהו. ואני חושבת שזה מאוד נותן ביטחון לאבא, אם הוא יודע מה הוא צריך לעשות.
כן.
אם יש איזשהו קווי מתאר כזה של אפילו איך להרים.
תגידי, זה נכון שאומרים שאבות לפעמים, במיוחד בשנה הראשונה, מרגישים קצת נטושים? כי כאילו, אם נגיד, בטח כאילו אם זה ילד ראשון, כי עד עכשיו הם היו עם הבת זוג וקיבלו המון אהבה ותשומת לב מהבת זוג, ופתאום האהבה של הבת זוג הולכת ל... לא רק, אבל מתחלקת עכשיו, היא לא רק אליו.
נכון, נכון, הרבה פעמים זה יכול לקרות, ובגלל זה עשיתי גם פרק של איך לשמור על הזוגיות. בתוך התהליך הזה של, של תינוק חדש נולד. הרבה פעמים לא חושבים, מדברים איך שמרגישים, והבן זוג השני נעלב. יש הרבה פעמים אימהות שההורמונים משתוללות בתוך עצמם, ובעל יכול או בן זוג יכול להגיד משהו והיא יכולה להיעלב, ובעצם אין מקום בשביל אחר כך הבעל להיעלב גם, או לכעוס. ואם, כמו שכתבתי, אם הוא מבין את הדבר הזה, אז זה הרבה יותר קל להבין ולהבין מה הוא צריך לעשות. זה מאוד חשוב.
כן.
לזוגיות, שהבן זוג ידע.
כן.
אפילו איך לדבר לפעמים, יש סוגים של... דרכים שאפשר לדבר ולבקש משהו בדרך החיובי ובדרך אני. זה מה שמפריע לי. זה,
כאילו לא, לא לתת, לשים אצבע מאשימה, להפנות את המשהו.
בדיוק, אלא לומר מה שמפריע לי כרגע, ואני מבקשת שיהיה הרבה יותר קל אם נעשה בדרך הזאת. אני יכולה לתת נגיד דוגמה.
בטח.
שהרבה פעמים אנשים באים מעבודה, זורקים את הנעליים, וזה בסדר, מרגישים בבית, אבל נעל באמצע הסלון, יכול מאוד להפריע. זה יכול, אמא עם תינוק, לא שמה לב, נכון. יכולה ליפול. אז אם היא מבקשת, היא אומרת שלה זה מפריע, ואם פעם הבאה אפשר להשאיר את הנעליים ליד הדלת, אז... זה בלי להאשים, שמת את הנעליים שלך, זה הרבה יותר נעים.
כן.
הרבה יותר כבוד.
כן. טוב, זה בכלל לזוגיות, לא רק להורים. זאת אומרת, נכון. כמה שפחות אצבע מאשימה,
נכון.
ולהסתכל רק על הצד השני, אלא לנסות לדבר מתוך עצמנו באמת, להגיד, זה מפריע לי, ולא כל הזמן אתה עושה את זה, ושוב,
נכון.
כאילו, גם לא לדבר בהכללות, באופן כללי, אתה תמיד עושה את זה. גם, נכון?
נכון.
מהניסיון שלך, מה הקושי הכי גדול שעולה אצל הורים צעירים?
לרוב זה להסתדר עם התינוק הזה שמביאים הביתה, ולדעת, נגיד, שהוא מתחיל לבכות, אז לדעת למה, להסתכל על סימנים. הקושי גם זה, הרבה פעמים לא סומכים על עצמם. אין ביטחון בעצמם. רצים לרשת, להסתכל, מה זה אומר, מה זאת אומרת. לא תמיד זה מתאים, אבל אין להם לאן ללכת. הרבה פעמים גם המשפחה באותו זמן כולם רוצים להגיד את הניסיון שלהם, וזה מאוד מבלבל.
נכון. כי גם לא כל ילד הוא אותו דבר ולא כל הורה הוא אותו דבר.
נכון, נכון. אז אם הם מקשיבים לכולם, וזה בא מפה וזה בא מפה, ואמא שלך ואמא שלך ואמא שלך, כאילו זה גם קצת מלחית.
מאוד, כן.
תמיד אני גם כותבת בספר, הורים צריכים לשבת ביחד ולהגיד מה מתאים להם.
כן.
ואני בטוחה שהם ילמדו למה הילד בוכה, וכמה לתת לו לבכות, ומה הכי טוב בשבילו. אני מאוד מאמינה בזה. לתת להורים ביטחון, באינסטינקטים שלהם.
אז את דיברת פה בעצם על שני דברים. את אומרת גם הביטחון ולהקשיב לאינטואיציה שלי.
נכון.
בתור הורה. אבל גם דיברת על זה שלהורים אין ידע מצד אחד, או יותר מדי ידע מצד שני, ואז הם לא יודעים כבר מה נכון ומה לא. נכון. אז בעצם בספר שאת כתבת, את מנסה להנגיש ידע, נכון?
נכון.
ואני מאמינה שעם הידע הזה, את חושבת שזה קצת ירגיע את ההורים. כי הרבה מהחששות מגיעים מהחוסר ידע.
נכון. גם ירגיע, וגם ייתן כיוון.
כן.
וימקד.
כן.
אז אני מאוד השתדלתי, בכל פרק, להתמקד, ומה שחשוב, ובלי מילים ארוכות, בלי כל מיני הסברים פסיכולוגיים, הורים לא צריכים לדעת את זה, לא מעניין אותם גם, אלא שפה פשוטה, כלילה, ברורה, כדי שהורה שאין לו הרבה זמן, אבל הוא רוצה לדעת רק על נושא אחד. אז הוא מדפדף, מחפש את, את הדף הזה,
כן.
קורא את זה, שלום על ישראל.
למשל, הנה, נגיד אני אימא, והילד שלי בדיוק, אני רוצה לגמול אותו מחיתול, אז יש פרק על גמילה מחיתול.
נכון.
מאוד מאוד ממוקד.
מאוד.
כמה עמודים על גמילה
גם.
מחיתול.
בדיוק.
כן.
אימא חוזרת לעבודה גם.
יש פרק על זה?
כן. שחוזרים לעבודה.
הנה, כן, פרק 5, אימא חוזרת לעבודה.
בדיוק. אז זה מאוד מאוד ממוקד. כי שחוזרים לעבודה, משאירים תינוק, איפה לשים את התינוק הזה, אם הוא יסתדר בלעדיי, מי ייקח אותו, מי יחזיר אותו.
אז מאוד מאוד פרקטי מה שכתבת בספר. ותגידי, איך הספר נולד? איך התחלת לכתוב אותו?
זה התחיל לפני המון המון שנים. הרעיון, הזרע הקטן, זה שאבא שלי יום אחד, ישבנו בבית קפה, והוא אמר לי, דבי, הגיע הזמן, תתחילי לרשום דברים שקורים לך בגן, ותתחילי לכתוב ספר. ואני לא, בכלל לא עלה בדעתי, ולא אמרתי לו, איך עושים את זה? אז הוא אמר לי, מתחילים לכתוב, לא משנה. כל מה שעולה לך בראש תכתבי. המון המון שנים עברו מאז, ואני מתנדבת בפרויקט שקוראים לו אם לאם, וזה אמאות למען אמאות. אמאות מנוסות הולכות לבתים של אמאות אחרי לידה. זה לא משנה אם זה אמא פעם ראשונה, אמא פעם שלישית. ובעצם אנחנו אוזן קשבת או תמיכה לאמא הזאת אחרי לידה, עד שהילד מגיע לגיל שנה.
מקסים.
ויצא לי להיות עם אמאות שאין להם גישה לרשת אינטרנט.
דתיות למשל.
כן, בדיוק. והיו להם המון שאלות. בגלל שאני, זה בעצם המקצוע שלי שאני נמצאת בו, התחלתי לכתוב להם דפי מידע. על כל מיני, על הנקה, איך להפסיק הנקה, על תזונה לתינוק, ומזה נולדו כל מיני, כל מיני דפים. הייתה לי איזו אימא, שהיא אחרי שסיימנו, היא אמרה לי, דבי, מה אני אעשה עכשיו? מי ידריך אותי? חוץ מזה שתמיד אפשר, אני תמיד נותן את המספר, ותמיד אפשר לשמור על קשר, אבל הרגשתי שהיא קצת מרגישה לא בטוחה שהיא תדע איך ההתפתחות. אז פשוט כתבתי לה מגיל שנה, לא, כן, מגיל שנה עד גיל שנתיים. את ההתפתחות וקצת רעיונות למשחקים. והיא מאוד שמחה. זה מאוד נתן לה ביטחון. אז הנה עוד דף. ומשם התחלתי, לפני 5 שנים, התחלתי להשתמש בזה יותר ברצינות, ראיתי שאספו לי המון המון, גם עשיתי כמה מפגשים לגננות רצו על התפתחות וכו', אז ראיתי שיש לי המון המון מידע, והתחלתי לחשוב עוד פעם על הספר, והתחלתי לחבר דברים. וזה היה מאוד מרגש
כן.
לחשוב שאני בהתחלה אמרתי, איך אני לכתוב ספר, אפילו זה לא שפת האם שלי, אבל...
את מבריטניה.
נכון, נכון. למרות שאני עובדת בעברית והרבה
שנים... כן, עברית שלך מצוינת.
כן, תודה. אבל בכל זאת, לכתוב ספר זה לא...
כן.
אבל כל הדפים בסוף הגעתי התחלתי לחפש, שהיו לי המון נושאים, התחלתי לחפש, ויום אחד אני באמת פותחת את המחשב, אני לא יודעת איך, אבל עלה לי כותרת, את כותבת ספר? בואו אלינו. וואו. וזה היה ספרי ניב.
כאילו קראו לך את המחשבות.
ממש, ואמרתי לבעלי, וואו, איך זה, איך הם יודעים? אז לקח לי גם כמה שבועות, אכן, לכתוב ולהירשם, אבל עשיתי זאת, והנה, העריכה לקח המון זמן.
באמת?
בגלל ש, כמו שאמרתי, זה היה דפים דפים.
כן. צריך לסדר את זה.
בדיוק צריך לסדר, גם
זה
ה...
זה מאוד מסודר, אבל...
זה עכשיו, זה באמת...
לפי נושאים, זה לא רק לפי נושאים, זה גם יש פרקים, פרק ראשון, הורות וזוגיות, פרק שני, התפתחות התינוק, שלישי, פעוטות, ורביעי, בשעות הפנאי. כן. מאוד מסודר.
נכון, אז זה תודות לעריכה וללימוד.
מי העורך או העורכת? ניתן קרדיט.
העורכת זה בר פסח, והעימוד גם...
רותם?
רותם.
סקיף.
כן, סקיף, כן.
כן.
כן, וואו, איזה עבודה היא עשתה.
כן, מהמם.
וואו, ממש ממש מהמם.
קיבלת כבר תגובות על הספר?
כן, שזה מאוד ממוקד, שזה... אני צריכה לחשוב.
אין בעיה. אמרת לי קודם דברים מדהימים, אמרת לי שמישהי אמרה לך שחבל שהיא לא קראה אותו קודם.
נכון, זה אחת, אני לא מכירה אותה אפילו. אחת אמרה שהיא ישר נתנה לבת שלה לקרוא. המון סבתות הגיעו אליי, המון סבתות, שקנו 2-3 בשביל, בשביל הילדים שלהם.
זה יפה.
אז זה בעצם לא חשבתי על זה, אבל זה קהל יעד.
נכון.
שלא חשבתי עליו מקודם.
את יודעת, כשאני חושבת על זה, אז יכול להיות, אולי, שלפעמים הורים צעירים, כשהם בתוך כל הטירוף של ילד ראשון, או ילד חדש, לא משנה, אז הם לא תמיד רגע, ייקחו את הרגע לעצור, וכאילו להשקיע בעצמם ולקנות את הספר. אבל זה המקום של הדודים והדודות והסבים נכון. והסופתות לקנות להם את הספר ולתת נכון. להם את המתנה
נכון.
הזאת.
נכון. הרבה אנשים אמרו לי שזה משהו שנשאר יותר טוב ממשחק או מבגד, נכון. שזה משהו שמלווה.
כן.
ולא כולם חושבים על זה.
נכון.
אני מקווה שאני אגיע קצת למעגלי אמהות ומקומות ש... שצריכים, שיש אמהות אחרי לידה. גם בהם להם.
כן.
זה גם היה דבר מאוד שכיוון אותי לכתוב את הספר.
וזה בכלל נשמע פרויקט מקסים וחשוב.
מדהים.
אמרת לי מקודם שזה מצורך נפשי ורגשי, ועד להתייעצות אם יש, ועד לממש טיפול בתינוק אם צריך, ממש כל הצרכים שיש לאמהות צעירות.
וזה גם לא חשוב אם את אמא עם המון תמיכה מסביב, ואת רוצה משהו רק לעצמך, שעה בשבוע, שעה וחצי, או אם אין לך... אין לך אמא או אמא שלך רחוקה או אין לך תמיכה. זה לא משנה. זה לא משנה אם זה ילד ראשון או ילד חמישי.
יש גם כאלה?
בוודאי.
יפה. סיפרת לי.
כן, עכשיו המשפחה שסיימתי איתם, אז זה משפחה גדולה. והאמא ידעה שהיא צריכה תמיכה. והייתה שנה מדהימה. כי הרגשתי כמו פתאום נולדו לי עוד נכדים.
איזה יופי.
כי הרגשתי חלק מהמשפחה.
מדהים.
הילדים הרגישו שאני באה, אז גם בשבילהם זה גם היה חוויה.
וואו, יש, תכלס את במקצוע הזה המון שנים.
נכון.
אז יש ילדים שליווית אותם, והם היום הורים בעצמם.
בוודאי.
כן?
בוודאי.
זה יופי. אז איך זה כאילו פתאום לפגוש את אותם ילדים כהורים?
קודם כל זה מרגש, ויש ילדים כבר מאוד גדולים, הרי אני,
כן?
אני כל השנים טיפלתי בילדים בני שנתיים, התחילו בגלל שנתיים וקצת פחות. אז אם תחשבי היום 40 שנה,
כן, אז כבר יש ילדים.
גדולים מאוד.
כן, איזה יופי.
אז כאילו הילדים בעצמם הם הורים ועוד, אולי הם עוד מעט הם.
כמו סבא וסבתא, באמת, עד כדי כך, וואו.
כן, זה המון שנים.
כן, 40.
כן.
טוב, דבי, אנחנו כמעט מגיעות לסיום, אבל יש לי את השאלה הקבועה שאני שואלת את כל הסופרים, אז אני אשאל אותה, ואז אני אשאל עוד שאלה שמתקשרת לי, אבל נחכה עם זה רגע.
אוקיי.
Okay. אז השאלה הקבועה היא, האם יש לך איזשהו טיפ לסופרים מתחילים? תחשבי, זה יכול להיות בכתיבה, בתהליך של ההוצאה, או כל דבר שעולה לך לראש.
וואו, איזו שאלה. זה תלוי גם באיזה ספר כותבים.
נכון.
אני כתבתי ספר הדרכה. זה קצת יותר, קצת שונה מספר שהוא סיפור או נובל או משהו כזה. אבל אני מצאתי שבתוך התהליך של הספר, היה לי מאוד חשוב להתייעץ עם אנשים אחרים, גם עם הורים אחרים.
הורים.
הורים, כן. וגם אנשי מקצוע שהכל יהיה כתוב נכון. מישהי אמרה לי, לכתוב ספר כזה זה כמו מחקר.
נכון.
כל פעם חשבתי על עוד משהו שצריך להוסיף. עד הרגע האחרון, עד הרגע שזה סגרנו את זה ואמרנו, אוקיי, סיימנו, אני הוספתי דברים. אני חושבת שצריך להיות פתוח. ולא להגיד, אוקיי, כתבתי את זה, זה נגמר. צריך, כמו שצריך לעשות, לקרוא עוד פעם ועוד פעם,
כן.
ולהבין שהמילה הזאת היא לא נכונה, הנוסח הזה לא מתאים, כל פעם היה חשוב לקרוא ולראות שזה אכן. כי הרגע שאת מוציאה את זה לאור, אין לשנות.
נכון.
כן, היה חוויה מאוד מאוד מרגשת.
איזה כיף.
כן.
אז בעצם את אומרת גם להתייעץ עם אנשים, וגם לאפשר לעצמכם להוסיף.
נכון, להיות
כדי...
פתוחים לשינויים,
כן.
עד הסוף.
אז יש לי עוד שאלה. אז שאלתי על טיפ לסופרים מתחילים, ואני רוצה לשאול אם יש לך טיפ להורים מתחילים. בטח יש לך כאילו מלא מה להגיד, אבל תחשבי על איזה אולי... טיפ גג, שני טיפים ככה להורים מתחילים.
אני חושבת שהטיפ הכי, קודם כל, לקבל את הילד שלכם, איכשהו. לא להשוות, לא לילדים שיש לכם, לא לילדים שיש בגן.
זה בדיוק מה שהקראתי בהתחלה.
נכון, נכון.
בתחילת הפרק.
וזה מאוד חשוב. מהניסיון שלי, הרבה פעמים הורים נכנסים לגן, וילד צייר קו. ואני תליתי את הקו הזה, ויש ילדים שציירו בצבעים, והוסיפו, ואני לא פעם שמעתי, מה, עשית רק קו?
יו.
וזה מאוד מוריד את הביטחון העצמי של הילד, והקו הזה, הקו הזה זה שלו.
כן.
הוא כל כך השקיע בקו הזה. וזה הרבה פעמים קורה בלי לחשוב.
כי אנחנו גם משווים את עצמנו כל הזמן לאחרים, אז בטח שגם את הילדים שלנו. זה כאילו מאוד קשה להימנע, זה מאוד אנושי.
זה לא, אבל אני לא חושבת שזה כל כך אנושי.
כן?
אני חושבת שבשביל להיות אנושי צריך לקבל את השני. והוא... אם הילד שלך הוא קצת שונה, אולי הוא לא אוהב לצייר, אבל הוא מאוד בונה יפה.
נכון.
אולי הוא עוד, הוא רץ, אבל הוא עוד לא מדבר.
כן.
אז זה גם בסדר. כל ילד משהו אחר. וצריכים, כמו שקראת מההתחלה, צריכים לקבל את הילד, מישהו, ולתת לו לפתח את עצמו, לתת לו להיות עצמאי מגיל קטן, ולהתפתח, וליהנות. ליהנות מכל שלב שלו, בלי, כמו שאת אומרת, בלי להשוות.
כן. זה כל כך חשוב מה שאמרת מקודם על זה שכל ילד טוב בדברים מסוימים.
נכון.
זאת אומרת, אין ילד שהוא לא טוב בכלום. זה גם נכון לגילאים היותר מבוגרים. נגיד, יש איזו משפחה שאני מכירה, אני לא אגיד איזה, שהילדה בתיכון היה לה קצת קשה מבחינה לימודית, והיא לא עשתה בירות מלאה, אני חושבת שהיא עכשיו בדיוק משלימה, אבל ההורים השכילו להבין שהיא מאוד טובה בלנגן על פסנתר, והם מאוד מאוד ככה ניסו לקדם את העניין הזה של הפסנתר, וזה עשה לה כל כך טוב. תחשבי גם, קודם כל, עזבי, זה נותן המון למוח וזה, אבל גם איזה מין תחושה של ערך עצמי פתאום יש לה. כאילו, וואי, אני ממש טובה בזה. אוקיי, אז בלימודים אני לא טובה, אבל הנה, מצאתי משהו אחר שאני טובה בו.
נכון, נכון.
אז זה יפה שההורים מחזקים את החוזק, את הדברים שהם מזהים כפוטנציאל לחוזקות אצל הילדים.
ותמיד יש משהו.
לגמרי, כן.
תמיד יש
נכון.
משהו.
נכון. השאלה, העינה זה לזהות את זה.
בדיוק, רציתי רק להגיד, כאילו, צריך לדעת, להסתכל ולראות במה.
נכון.
ולחזק את הדבר הזה, גם אם הוא לא משהו אינטלקטואלי.
נכון.
אז אולי באמת זה ילד שובב שהוא אוהב לטפס.
נכון.
אז לעודד את זה, יופי, אני אתה פה, אתה מטפס, וקבוץ, ולעשות את השמחה בזה.
לגמרי. טוב, דבי, המון תודה.
בכיף, היה מרגש.
כן?
מאוד.
איזה יופי. היה מאוד מעניין, האמת. ממש שמחה שבאת.
זה נושא מאוד רחב.
נכון. הוא ענק. אבל עם זאת, אני חושבת שהצלחנו ככה לגעת בדברים חשובים, ובטח בספר אני חושבת שהצלחת ככה לזכור אותו בצורה רחבה, ועם זאת ממוקדת. זאת אומרת, הרבה נושאים, אבל לא התפזרת בתוך הנושאים. אני חושבת שזה מאוד יפה.
נכון.
איפה אפשר לקנות את הספר?
כרגע אני מוכרת אותו מהבית. בתוך הספר יש את המייל שלי,
נגיד את המייל, גם נצרף אותו כשנעלה את הפרק?
כן, אפשר לצרף את המייל, אפשר לרשום את המספר שלי,
אוקיי.
מספר טלפון.
בואי נגיד את המייל ואת הטלפון גם.
אוקיי, כן.
אז המייל זה swdebby strudel@gmail.com והטלפון?
הטלפון שלי זה 052-52 92-885.
מעולה.
ועם זה, בגלל שאני בגן הרבה, ואני לא עונה לטלפון בגן, אני הייתי רוצה שתשאירו לי הודעה, הודעת וואטסאפ, משהו כתוב, ואני מבטיחה לחזור.
מעולה, מעולה. אז דבי, המון המון תודה.
תודה גם לך.
נזכיר שוב את השם של הספר, הורות במודעות. כותרת משנה, מדריך להורים מתחילים, דבי סוויסה, המון תודה ובהצלחה.
תודה רבה.
בכיף, ביי ביי.
היה כיף.
איזה כיף גם לי. ביי ביי.